שלום לכולם.
שלום.
שלום, שלום, שלום לכולם. ערב טוב. אנחנו מתחילים רק לשתף רגע את הדף. יופי, אז אנחנו בפרק ס"ב במוצאי ט"ו בשבט. אני חייב לומר שאנחנו בדיוק היום מציינים בתוך כדי השלושים לחבר קרוב, אבי הרלב, שהיה גם רופא וגם קצין בצבא, והיום זה היום הולדת שלו, יום הולדת 50. משפחה עשתה משהו לזכרו, אז אני רק רוצה לציין, כי אני לא יכול להיות בשני מקומות בו זמנית. אז רק לומר שמדובר באמת, באמת על בן אדם, איש אשכולות אמיתי. אדם שהוא חבר טוב, אדם שהוא חכם ורגיש ומאוד מדויק וחד ומאיר פנים מאוד וסבלני מאוד ומחוייך, גם מאוד רציני וגם מאוד שובב. חבר טוב, חבר טוב שצערנו הרב נהרג לפני כשבועיים, שבועיים וחצי. ובאמת כולנו מרגישים את החיסרון, אני חושב שעם ישראל מרגיש בכמה וכמה רבדים את החיסרון הגדול הזה, גם להיות מנהל מחלקה להפריה, להבאת חיים לעולם, גם להיות סגן אלוף, מגד במילואים, גם להקים יישוב בישראל. זה באמת מאוד מאוד קשה. אז שהלימוד יהיה לעילוי נשמתו, זאת השם. אנחנו פרק סמך ב', ממש פרק, הפרק האחרון שהוא לא פרק סיום. אני אומר את זה כי הפרק האחרון ממש הוא פרק מאוד קצר. המהר"ל נראה לי בכוונה, ככה השאיר אותו לסוף. הפרק סמך ב' הוא הפרק של הפסגה. כל המהלך הזה של הגאולה של עם ישראל שהתחילה בגלות קשה, במשך כמה פרקים טובים, עד פרק י"א, ואחרי זה תהליך ארוך מאוד של גאולה ופיתולים בגאולה ועיכובים, ואנחנו ממש בפרקים האחרונים עסוקים ממש בשיא של הגאולה, וכאן המהר"ל בעצם בוחר לעסוק בפרק הזה בצד של הקדוש ברוך הוא בגאולה. אנחנו בדרך כלל מבינים בטעות שעם ישראל סובל, הקדוש ברוך הוא נענה לנו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הנענה לתפילותינו וגואל אותנו וכו'. אנחנו צריכים להבין כנראה שזה לא הסיפור. הסיפור הוא לא שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, אלא זה כשאנחנו נמצאים בגלות, בעצם הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות יחד איתנו, וגם הגאולה היא גאולה משותפת. כאשר עם ישראל נמצא בגלות, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם לכבודו, מרגיש שמשהו מאוד בסיסי חסר בעולם. הקיום של עם ישראל חסר בעולם. וכאשר עם ישראל חוזר לעצמו, הקדוש ברוך הוא כביכול חוזר לעצמו. אז אנחנו מתחילים. שוב פרק סמך ב', הוא פרק קצר יחסית, אנחנו נקרא אותו בפנים ונשלים מה שצריך ונרחיב בדף שלפניכם. אומר המהר"ל, פסוק מתוך ספר זכריה, ספר זכריה בכלל הוא ספר של גאולה, הוא נכתב לקראת בניין בית שני. אומר זכריה הנביא, גילי מאוד בת ציון, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה. הכתוב הזה נאמר, אומר המהר"ל, על הגאולה העתידה, כמו שפרשו זיכרונו לברכה. ובמדרש צדיק ונושה, שלך ושלי היא הגאולה. דכתיב לפני אפרים ומנשה, עוררה גבורתך, ולך לישועתך לנו. אמר רבי מאיר, ויושע השם ביום ההוא, כתיב, מה זה ויושע השם? אמור להיות ויושע השם את ישראל ביום ההוא, מה זה ויושע השם ביום ההוא? כביכול כשישראל בצרה, אף הוא עמהם בצרה, שנאמר בכל צרתם לא צר. אז אמנם הקרי זה, הכתיב, סליחה, זה א', אבל הקרי זה לא עם ו'. וכתיב יקראין ועיניו אמו אנוכי בצר. וכתיב ושם דרך, ושם דרך, סליחה, הראינו ביש האלוקים. ביש הישראל אינו אומר, אלא ביש האלוקים. אמר רבי ברכיה הכהן, רמה שכתוב גילי מאוד בציון, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה. צדיק ומושיע אין כאן, אין כתיב כאן, אלא ונושה. וכן הוא אומר, אמרו לבת ציון, הנה ישאך בה. הנה מושיעך, לא נאמר, אלא ישאך. אז זה בעצם הדעה הראשונה במדרש רבי מאיר, שאומר שהישועה היא בעצם ישועת השם. הקדוש ברוך הוא כביכול נושה בתהליך הישועה. אמר רבי אבאו, ממשיך את הגישה הזאת בכיוון מעט שונה. אמר רבי אבאו, משה מקלס לישראל, אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושה בה השם. כתוב עם נושה בה השם. להשם אין כתיב, אלא בה השם. משל לאדם שיש לו שאה של מעשר שני, מה הוא עושה? נותן מעות ופודה אותה. אז המעות הן בעצם הפדיון של החוב. כך ישראל, במה נפדים? בקדוש ברוך הוא. עם נושה בה השם. אז זה דעה השנייה. מוסיף המדרש ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה, על ידי שהייתם נושאים, על ידי בני אדם, על ידי משה ואהרון, ממס ישרה, על ידי דבורה וברק, ועל ידי שהיו בשר ודם, הייתם חוזרים ומשתעבדים, זה ישועה קטנה. אבל לעתיד, אני בעצמי גואל אתכם. ועוד יותר אין אתם משתעבדים. שנאמר, ישראל נושא בהשם תשועת עולמים. עד כאן. אז כשיש ישועה, שישועה שלמה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז תהיה באמת ישועה בלי הפסקה, בלי אחר כך שיעבוד, לאחריה. אני שנייה, אנחנו חוזרים תכף. סליחה, כן. אז אם כן, כשעם ישראל נושא בהשם, זאת ישועת עולמים. ועכשיו המהר"ל מרחיב את שתי הדעות הללו. אומר המהר"ל כבר בהערנו לך, בפרקים הקודמים, זה כבר מתחיל כבר מזמן, באזור פרק י"ב, אבל גם אחר כך, כי השם יתברך הוא כמו צורת ישראל, האחרונה. זאת אומרת, מה שהתכלית של עם ישראל הוא בעצם ריבונו של עולם, הוא הצורה, הצורה זה הייעוד, התכלית. ולפיכך שיתף השם יתברך שמו בהם, כי הוא יתברך צורת ישראל בפרט. ולכן הדבקות של עם ישראל בקדוש ברוך הוא היא דבקות מלאה. וכמו שאמר הכתוב, והכריתו שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? כשיהושע פונה לקדוש ברוך הוא אומר, אם יכריתו את שמנו, אז מה יהיה איתך? הרי שמך בעולם הוא דרכנו. ומצד בחינה הזאת, שהוא התברך צורת ישראל האחרונה, נאמר צדיק ונושה. כי הוא התברך נושה עם ישראל. מאחר שהוא צורה אחרונה לישראל, הכוונה הוא בעצם הישות האלוקית, לקרוא לזה, או שמו בעולם, עובר דרך עם ישראל. וגאולת ישראל נחשב לקדוש ברוך הוא גאולה גם כן. אז הישועה של ישראל היא גם ישועת השם. זה בעצם הצורה של ישראל. אז זאת נקודה אחת שאותה בעצם הדגיש רבי מאיר. ורבי הבא הוא מדבר על השבח שמשה משבח את ישראל. ורבי הבא הוא אמר, משה משבח את ישראל, מקלס לי ישראל, אשריך ישראל מחמוך, עם נושא בהשם, מגן עזריך ואשחרר גאוותך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותם אותי דרוך. זה הפסוק שאותו מביא רבי אבאו. מסביר המהר"ל ואומר, וזה הכתוב, או הכתוב האחרון שדיבר משה לישראל, זה בעצם הפסוק האחרון בתורה שמשה מדבר. משם ואילך יש תיאור של הפטירה של משה. כי ראוי שיהיה כתוב הזה האחרון, כי הוא המעלה והמדרגה היותר עליונה והאחרונה לישראל. כי בוא נזכר שהשם ידבר הוא צורה האחרונה לישראל, כי לכתיב, מי חמוך עם נושא בשם. עם נושא לה השם, אין כתיב, אלא בה השם. רצה לומר, בוא יתברך עצמו נושאים. שאנחנו דבוקים בו, זה הישועה שלנו. הישועה בעצם זה חזרה לשורש, השורש של ישראל זה ריבונו של עולם. מפני כי הוא יתברך צורה אחרונה לישראל, ולכך הם נושאים בהשם, ולא כתיב מהשם, שהיה משמע פירוד והבדל, שהוא פועל בנו, אז בא השם, זה ממש אותו דבר, זה לא ממנו וזה לא אליו, אלא זה בו. ודבר זה דומה לאדם שיש לו שיעה של מעשר שני, כמו שאומר רבי אבאו בגמרא, שפודה את מעשר שני במעות, כך ישראל נפדים בקדוש ברוך הוא עצמו, והוא עצמו גולתם של ישראל. כמו שהכסף של מעשר שני הוא גאולת ופדיון הפירות. בכל זה כמו שאמרנו, עוד שורה אחת, מפני שהשם יתברך הוא צורה אחרונה לישראל, לכך ישראל נפדים בו בעצמו. ולא תאמר כי מן השם יתברך מתחייב ובאה הגאולה של ישראל. זה לא שממנו מגיעה הגאולה, כי דבר זה אינו. רק כי הוא יתברך, הוא עצם גאולתם של ישראל. זאת אומרת, מכיוון שלא רק אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, אלא גם כביכול הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהוא תלוי בנו, לכן הישועה היא לא מאת השם, אלא הוא הישועה שלנו. אנחנו שואפים וחותרים ומקווים להגיע אליו, בו. אפשר לומר, מה שאנחנו אומרים בהלל, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, אז הבו הזה, זה שתי אפשרויות. במה? האם ביום או בהשם? אז פה מדובר שאנחנו שמחים בקדוש ברוך הוא. זה הישועה שלנו. כשעם ישראל דבק בקדוש ברוך הוא, זה הישועה. אז כדי להבין את העניין הזה, יש לכם בדף, במקום מספר אחת, מדרש בראשית רבה, מתוך פרשת ויחי, כששם אנחנו מדברים על הברכה של יעקב לשבט דן. ושם אומר המדרש, ויפול רוחבו אחור, כן, כתוב שדן, כמו נחש, הוא נושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. אומר המדרש, מה זה אחור הזה? יחזרו דברים לאחוריהם. יש רוכב, הוא נופל, ואז חוזרים אחורה. איך זה בא לידי ביטוי? לפי שהיה, יעקב אבינו רואה אותו, את המשיח הכוונה. משיח משבט דן. מי זה המשיח משבט דן, זוכרות?
שמשון.
נכון, שמשון הוא המשיח משבט דן. וסבור בו שהוא המלך המשיח. יש לו את כל התנאים, את כל המעלות כדי להיות מלך המשיח. הוא גם גיבור חי, הוא גם נזיר אלוקים, מצוין. גם נוקם בפלישתים. כיוון שראה אותו שמת, אמר אף זה מת, אפילו זה, שהוא התקווה הכי גדולה, גם הוא מת. לישועתך קיוויתי השם. עכשיו, אומר יעקב, אני רוצה את ישועת השם, ולכן בסוף, הברכה לשבט דן מופיעות שלוש מילים, פסוק נפרד, שנראה לא קשור, לישועתך קיוויתי השם. זה הפסוק שבעצם חותם את הברכה לשבט דן. למה דווקא לשבט דן? מכיוון שאחרי ששמשון הגיבור מת, אז יעקב אומר, אני רוצה את ישועתך, הקדוש ברוך הוא. קיוויתי. מוסיף על זה רבי יצחק, שיש משמעות לקיווי הזה. אמר רבי יצחק, הכל בקיווי. איסורים, הכוונה יציאה מאיסורים, בקיווי. קדושת השם בקיווי, זכות אבות בקיווי, תאוותו של העולם הבא בקיווי, הכל נעשה בקיווי. הכוונה, הקשר הוא בעצם מוביל לישוע. עצם הקשר, הכיווי, זה למתוח קו, זה מיישון קשר. אז כאשר יש קשר, זה מוביל לכל הדברים הטובים. אז זאת נקודה אחת. זה ישועת השם, ולכן הגאולה, ככל שיותר נבין, שהיא בעצם היא לא איזו ישועה ספציפית של עם ישראל, בטח לא של אדם פרטי, אלא ישועת השם, אנחנו יותר מבינים את המהות של הגאולה, ויותר יכולים לדייק אותה ולקרב אותנו אליה ואותה אלינו. מקור הבא הוא מתוך רש"י של פרשת האזינו, כתוב, כן, בכבוד.
אני אשמח לשאול שאלה על הרב אמר שבעצם הקדוש ברוך הוא תלוי בעולם הזה. אפשר להסביר מה זה אומר באמת?
כן, זה לא באמת תלוי, זה כביכול. זה בדיוק מה שנקרא כביכול. הקדוש ברוך הוא באמת לא תלוי בכלום, כי הוא אין סוף. אלא שהוא ברא כך את העולם, שהוא רצה ששמו יתגלה דווקא באופן מסוים דרך העולם הזה. ובתוך העולם הזה דרך עם ישראל. אז זה לא שהוא תלוי באמת, אלא האופן שבו הוא החליט, הוא גזר שיהיה בעולם, זה שהוא בא לידי ביטוי דווקא דרך הברז, דרך הצינור שלנו. זה נקרא תלוי, ששמו כביכול תלוי בקיומנו, בחזרתנו לעצמנו. כשאנחנו בגלות, גם הקדוש ברוך הוא כביכול, שמו נמצא בגלות. זאת אומרת, הוא לא יכול לראות בעולם שהוא מופיע את כבודו שלו, את המוסר, את הערכים, את האמת, כי הוא רצה, כך הוא גזר בחסדו עלינו, שזה יהיה דרכנו. זה כמו תפילה. הרי ברור שהקדוש ברוך הוא יכול להביא על האדם את כל מה שהוא רוצה גם בלי שהאדם יתפלל, אבל הוא גזר כך שזה יעבור דרך תפילה.
אוקיי, תודה רבה.
בסדר? בשמחה. אז רק רש"י נוסף על פרשת ניצבים. שם כתוב, ושב השם אלוקיך את שבותך. אומר רש"י, היה לו לכתוב והשיב את שבותך. מה זה ושב? צריך, הרי הוא ישיב אותנו. צריך לכתוב בביאה נפעיל. רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה שחיה עם ישראל בצרת גלותן. וכשנגלים, יכתיב גאולה לעצמו, שהוא ישוב עמהם. כשעם ישראל נגאל, זה גם גאולה לקדוש ברוך הוא, לכן הוא שב את שבותך. הוא לא משיב, הוא שב בעצמו. ניתן דוגמה, יש היום הנחיה כזאת, שהנחיה מאוד צודקת, שכשמורה מעניש תלמיד, כשנחזור לבתי הספר, אז נזכר בזה יותר, שכשמורה מעניש תלמיד, נניח להישאר עוד שעה אחרי שעות הלימודים. אז התקן אומר שאסור להשאיר תלמיד לבד בבית ספר, הוא צריך להישאר איתו. אז כאשר התלמיד נשאר עוד שעה, גם המורה נשאר עוד שעה. ואז הם יכולים לדבר, לשוחח, לשחק. הוא איתך. וכשאתה הולך הביתה, גם הוא הולך הביתה. אז כביכול זה מה שקורה כאן עם ריבונו של עולם, שכשאני שב, גם הוא שב איתי. זה ושב, השם לוקח לך את שבותך. בסדר, מקובל? נקרא עוד קצת במערל, ולכך אמר משה באחרון דבריו, בפסוק האחרון, אשריך ישראל, מי חמוך, עם נושה בהשם, מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך. ובפסוק הזה, נזכרים שלושה דברים אשר יש לישראל מן השם יתברך, ותכף כל הפרק בעצם הולך על הפירוש של הפסוק הזה. הוא מתחיל בהרחבה גדולה בחלק הראשון. אבל לפני כן רק נראה עוד מקור אחד בדף, שעכשיו לפניכם בערוך השולחן, הוא מביא גם את ההושענות, ואז הוא אומר ככה, ולכן אומרים אני והוא הושיענה. מה זה אני והוא? איזה מין ביטוי זה? שהם שני שמות משם של 72, יש שם ארוך של 72 אותיות, שהוא יוצא משלושה פסוקים, וישא ויבוא וייד, זה פסוקים שקשורים היום לפרשה שלנו, ובחרו בשני שמות אלו, על שם ואני בתוך הגולה, ועל שם והוא אסור באזיקים. זאת אומרת, זה פסוקים מתוך ירמיה כמובן, ואני בתוך הגולה בפשט זה ירמיה, והוא אסור בזיקים זה גם ירמיה. אבל הדרש, שזה מורה כביכול כאילו הוא התברך בגלות, ואני בתוך הגולה הכוונה הקדוש ברוך הוא בגולה. והוא אסור בזיקים, הקדוש ברוך הוא אסור בזיקים. כשעם ישראל נמצא בגלות בזיקים, גם הקדוש ברוך הוא כביכול עם ידיים קשורות, כמאמרם זל, גלו לבבל שכינה עמהם, כדכתיב עמו אנוכי בצרה. אז כאשר יש גלות, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא בגלות, כאשר יש גאולה, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא, נגאל יחד עם עם ישראל. אז אומר עכשיו המהר"ל שישנה, ישנם באותו פסוק אחרון של משה, שלושה יסודות. עכשיו הוא ככה מתחיל לפרש חלק חלק. באחר כתוב, עם נושע בהשם, מגן עזריך. אז האחד, החוזק שיש לישראל במהר"ל, אני עכשיו חזרנו למהר"ל. אז נקרא שוב, ובפסוק הזה נזכרים שלושה דברים אשר יש לישראל מן השם יתברך. והשלושה האלה שוב, יש עם נושע בהשם, מגן עזריך זה אחד, ואשר חרב ואהבתך זה דבר שני, וכי חשוב אויביך לך, לך ואתה, על במותם ותדרוך, זה דבר שלישי. אז הוא אומר, כי אף אם כל האומות יבואו על ישראל לעקור אותם, אין יכולים להם, מפני שהקדוש ברוך הוא צורה אחרונה לישראל, ואיך אפשר שיהיו עוקרים אותם, אחר שהוא יברך צורה אחרונה להם, הכוונה היא, השם שלו חתום בהם, אי אפשר לעקור אותם, הם אין סוף, כי הקדוש ברוך הוא הצורה שלנו, הכוונה הוא הפנימיות, הסגולה שלנו, זה בעצם אין סוף ברוך הוא, אי אפשר לעקור אותנו, ולכך אמר, מי חמוך העם נושע בהשם, מגן עזריך, שהוא יתברך מגן בצינה של ישראל בעצמו, כמו שהתבאר. אז הקדוש ברוך הוא מגן עלינו, כיוון שהוא בעצם, הוא חתום בשמנו, הוא חתום במהותנו, ולכן אי אפשר לעקור אותנו. ולכך אמרו, אומר המהר"ל, בפרק כמה דפסחים, תניא, דבר רבי ישמעאל אומר, בזכות ג' ראשון, זכו לג' ראשון. יש שלוש פעמים ראשון שעם ישראל עושה, ויש שלוש פעמים ראשון שעם ישראל זוכה. אז מה הם זוכים? אז סליחה, בזכות ג' ראשון, זה פעם אחת כתוב, ביום הראשון תשביטו שאור בפסח, פעם שנייה כתוב, ביום הראשון שבתון על סוכות, פעם שלישי כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, גם בסוכות, ארבעת המינים. אז יש פסח, סוכות וארבעת המינים. אז במה הם זכו? להחריד זרעו של עשיו, לבניין בית המקדש ולשמו של משיח. להחריד זרעו של עשיו שנאמר, ויצא הראשון אדמוני. אז הנה ראשון אחד, הכרתנו. ולבניין בית המקדש נכתיב כיסא כבוד, מרום מראשון, מקום מקדשנו. הנה הראשון השני. ולשמו של משיח נכתיב, ראשון לציון הנה הנה, זה הראשון השלישי. אומר המהר"ל, דברים אלו... דברים אלו צריכים פירוש, כי מניין לנו דברים אלו לומר כי בזכות ג' ראשון זכו לג' ראשון, מה הקשר? אז כתוב ראשון, אז מה? כי אף שהם משותפים בשם ראשון, בשביל כך אין מחויב לומר שבשכר ראשון זכו לג' ראשון. מה זה, איך זה, איך אתה קושר בכלל בין הראשון של פסח או סוכות או ארבעת המינים לבין אותם דברים שעם ישראל זוכה להם בגאולה? אבל באור עניין זה, כי השאור ראוי לבטל ביום ראשון של פסח. יום ראשון כתוב תשביטו שאור מבתיכם. צריכים להשביט את השאור. כי השאור אינו ראוי לאכילה. הרי שאור זה לא חיטה. שאור זה המחמצת, דבר שהוא לא ראוי לאכילה בעצמו, הוא יוצר תסיסה בבצק. אז השאור אינו ראוי לאכילה והוא כולו פסולת, כמו שהוא השאור באמת. וראשון של פסח, שהוא התחלת הוויית העולם, כי הוא חודש האביב, הוא בזמן הזה ראוי לבטל הפסולת מן העולם ולבאר אותו. אז ראשון של פסח הוא בעצם הביאור של הפסולת בעולם, כמו השאור והחמץ. ולכן בזכות ביום הראשון, שהוא השבטת השאור, שהוא פסולת, הוא בערים אותו מן העולם, זכו להחריד זרעו של עשיו, שהוא כולו פסולת. כתכתיב, היה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, לא כתוב כאן, ובית עשיו לקש. והקש הוא פסולת, וסרת הפסולת הזה הוא השלמה ראשונה. אז זה הראשון שכתוב עליו ראשון בפסח, והוא בעצם בשכר אותו ראשון, אנחנו זוכים להחריד את זרו של עשיו. עוד טיפה נמשיך? עוד קצת, אחרי שאלות. ביום תתוו תשרה, נקרא גם כן ראשון. לפי שהוא ראשון אל השלמה. כי בתתוו ניסן הוא חודש האביב, אביב זה התחלה. לפי שבו מתחיל הוויית העולם. וכך תתוו בתשרה, כבר הכל הוא בהשלמה. כל הדברים שהם בעולם. זאת אומרת, אם בניסן זה רק הזרע, שעוד מעט יהיה קציר, תכף יתחילו הפירות, השעורה מתחילה, אז בתתוו תשרה, זה כבר חג האסיף, כבר הכל נמצא, כבר הכל הביא פירות. לכך נקרא ראשון, מצד שהוא עיקר גם כן, והוא ראשון השלמת ההוויה, ולכך בשביל זה, כיוון שסוכות, זאת אומרת, הראשוניות בסוכות, זה הראשוניות של, של השלמות, של הפרי, ולכך בשביל זה יזכו לבית המקדש, כי בניין בית המקדש, השלמת העולם, אז בשכר סוכות, אנחנו זוכים לבית המקדש. והשלישי זה, אמרנו ארבעת המינים, הלולב, בזכות זה שמו של משיח. ובזכות, הוא לקחתם לכם ביום הראשון, דבר זה עניין בפני עצמו. זה עוד חג, לא רק יש את חג סוכות, חג ארבעת המינים. כי מצד השלמת ההוויה, העולם הזה מגיע לקראת השלמה יותר עליונה, והוא הדבקות בו יתברך, לא רק שלמות פיזית של חג האסיף, אלא שלמות רוחנית שאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא עם ארבעת המינים. ולכך כתיב אצל מצוות לולב, ולקחתם וכו', ושמחתם לפני השם אלוקיכם. כי השלמת העולם מביא עוד השלמה אחרת עליונה, עד שיהיה להם הדבקות בו יתברך. ולכך נוטים לולב ושמחים. וידוע כי השמחה היא בשביל, השלמה עליונה, כשם שהבכי והאבל בשביל הפסד. כך השמחה בשביל ההשלמה. וכאשר ישראל מקבלים הדבקות בו יתברך, והוא השלמה האחרונה, ולכך כתיב, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. ולפיכך בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון, יזכו לשמו של משיח, כי המשיח הוא יהיה משלים את העולם, ויהיה העולם בהשלמה. עד שהוא יברך צורה אחרונה לישראל. וזהו ההשלמה האחרונה והדבקות הגמור, ובשביל כך כתיב, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, כי כל השלמה יש בה שמחה. ולכך אמר, בזכות, וקחתם לכם ביום הראשון, יזכו לשמו של משיח, כי המשיח הוא השלמות האחרונה, שיקנו הדבקות בו יתברך, נסכם. אומר המדרש, בשכר שלושה ראשון, יזכו לשלושה ראשון, בשכר פסח, סוכות, ארבעת המינים, יזכו להחיד זרע עשיו, לבנות בית המקדש ולשמו של משיח. כל זה, אנחנו תכף הולכים להסביר, שכל זה, כיוון שהקדוש ברוך הוא מגן שלנו. שאלות בכבוד. מה קרה? הכל בסדר? אין שאלות. בסדר גמור. נמשיך רק את הנקודה, כי אנחנו עוד מעט עוברים לדברים האחרים, שעד עכשיו אנחנו עוסקים במגן עזריך. אז עוד טיפה כדי לסגור את הפינה הזאת. כן, בכבוד.
תודה. רציתי, אם אפשר רק לקשר את הפסקה האחרונה לנושא בפתיחת הפרק של הישועה שהיא בעצם של השם.
כן, כן. כרגע הוא בעצם פתח מאמר חדש, והוא עוסק בפסוק האחרון, שיש בו קשר, אנחנו תכף נראה, שיש בו קשר מאוד חזק, לזה שישועת ישראל היא בעצם ישועת השם, אז בפסוק שאותו משה אומר לישראל בסוף ימיו, בפסוק שאיתו הוא בעצם חותם את העניין, הוא אומר, אשריך ישראל, מי כמוך עם נושה בהשם, ואשחרר את גאוותיך, ויכחשו אויביך לך, ואתה, על במותם אותי דרוך, זה הדעה השנייה, אחרי רבי מאיר, שאומר, שהקדוש ברוך הוא משה את עם ישראל, זה בעצם ישועת השם. אז הדעה השנייה, שהמשיכה את רבי מאיר, זה בעצם מדרש על הפסוק הזה, והוא הולך לדרוש אותו עכשיו.
אוקיי, תודה רבה.
שיש חוזק, חוזק מהשם, זה מגן גאוותיך, ואת זה הוא עכשיו בעצם פותח. אז עוד טיפה, אנחנו בפסקה הבאה של המהר"ל, ובבראשית רבה אמרו שם, ורבי ברכיה בשם רבי לוי, בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון, הרי אני נגלה לכם ראשון, ופורע לכם מן הראשון, זה עשיו הרשע, שנאמר ויצא הראשון האדמוני, ובונה לכם ראשון, זה בית המקדש, דכתיב, מרום מראשון, מקום מקדשנו. הוא מביא לכם ראשון מלך המשיח, דכתיב ראשון לציון, הנה אינם, בירושלים, מבשרתן עד כאן. רבי ברכיה אומר שהכל מגיע לא מפסח, סוכות, ארבעת המינים, אלא הכל מארבעת המינים. הנה, רבי ברכיה, תלה הכל בזכות, ולקחתם לכם ראשון. וזה כי הראשון אשר נאמר אצל מצווה זאת, הוא יותר עליון מכל ראשון. כמו שהתבר לפני זה, הוא הכי עליון, הוא הכי פסגה. ולכך דעתו כי בזכות ראשון אשר נאמר אצל מצוות תולב, שהוא השלמה האחרונה, ודבר ראשון לגמרי, הוא הכי ראשון שיש, ובו יזכו אל כל דבר שיש לו מעלת הראשון. ולפיכך בזכות, ולקחתם לכם ביום הראשון, שהוא השלמה האחרונה, בזכות זה יזכו לכל השלמות, שהיא לפני השלמה האחרונה. זאת אומרת, בזכות הראשון, כאילו הכי גבוה, זוכים לכל שאר הסגולות שהם לפניכם. אז עד לכאן, זה מגן עזריך, שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מגן עליו, ולכן באמת הגויים לא יכולים לפגוע בו. אז עד לכאן זה בעצם הפירוש הראשון, והוא חוזר חזרה עכשיו, שבפסוק הזה היו שלושה דברים. אז עד לכאן הוא דיבר שהשם מגן עזריך. מכאן הוא עוסק בהמשך הפסוק הזה עצמו. והוסיף לומר, כי לא זה בלבד אשר הוא מגן עזרם, הקדוש ברוך הוא לא רק מגן עלינו, ובזכות אותם דברים שהוא ציווה אותנו, בזכות זה תהיה גאולה. אז זה לא רק בלבד אשר הוא מגן עזרם, שלא יוכלו האומות להם, אלא כי הוא יתברך גאות לנצח של ישראל, את האומות לחלותם, או לנצח של ישראל, את האומות לחלותם. הוא גם זה שגורם לישראל לנצח את האומות. ולא זה בלבד, רק יותר מזה, יכחשו אויביך לך, ואתה במותם אותי דרוך. רצה לומר כי האומות מתנגדים לישראל, וישראל הם מתעלים עליהם. וזה שמה, ואתה במותמו תדרוך. וכל אלו, שלושה דברים אשר זכר, אשר ישראל נושע בו יתברך, והוא מגן עזרם, זה כבר אמרנו קודם, ואשר הוא חרב גאוותם, שהוא זה שהוא נשק בידיים שלנו, אל מול האויבים שלנו, ואשר ישראל מתעלים על האומות, שלא רק שאנחנו מנצחים אותם, אלא אנחנו גם מתעלים עליהם, מה שנקרא דורכים על במותם. כל אלו השלושה, זה אחר זה, מורה כי הם בפרט המעלה האחרונה שיש לישראל. אותם שלושה דברים הם המעלה שיש לישראל. כאשר תבין, אלו השלושה דברים שאין עליהם מעלה. אז הפסוק הזה הוא הפסוק שמתאר בעצם את הפסגה, שגם יש לנו הגנה, הקדוש ברוך הוא מגן עלינו, גם יש לנו חרב כדי לנצח את האויבים, וגם לדרוך עליהם, לשלוט או להתרומם מעליהם. יש עוד המשך, אבל אני חושב שאנחנו עוד קצת, ואז אנחנו נעצור. כאשר תבין אלו, סליחה, ודבר מגן עזריך נגד מידת אברהם, דכתיב אנוכי מגן לך, אז מגן, הדבר הראשון זה כנגד אברהם, דכתיב אנוכי מגן לך, ואמרו בתפילות מגן אברהם וזכר, ואשר חרב גאוותיך, נגד זכות יצחק, דכתיב ופחד יצחק היה לי, שזה ההרתעה, זה החרב נגד האויבים, ומשם יבוא הפחד על אויבי ישראל, כאשר יוצאים למלחמה, עד שפורחים מן החרב, הפחד הזה. ואתה, על במותם אותי דרוך בזכות יעקב, דכתיב וירכבתיך על במותי הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. וכל זה ההתעלות, שהיה ליעקב, וכל אלו דברים הם דברי חוכמה מאוד מאוד. זאת אומרת, הגאולה באמת היא גאולה משולשת. ואלו שלושה מעלות הם העליונות, ובהם נכלל הכל, וזהו לשון אשריך. אשריך ישראל מחמוך, עם נושא באשר. כי לשון זה נאמר על כלל המעלות כולם, כך נאמר בלשון ריבוי, אשריך ישראל. זה האושר הכי גדול, כאשר אנחנו מגיעים לאותם המעלות בגאולה האחרונה. שאלות בכבוד. אין מילים מפיכם. מדהים. אז מה שאנחנו בעצם עוסקים כאן כרגע, זה מה קורה, מה, לאיפה אנחנו חותרים בגאולה האחרונה. והמהר"ל לא אומר שאנחנו חותרים, דבר שאנחנו חותרים בגאולה, שהיא גאולת השם. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא יחד איתנו בגלות, והוא בעצמו נגאל כאשר אנחנו נגאלים. ודבר שני, שהישועה של עם ישראל בעקבות זאת, היא ישועה משולשת. גם הגנה מהאויבים, גם הרתעה כלפי האויבים, וגם רוממות על האויבים. זה בעצם בסיכום מה שלמדנו עד לכאן, שהישועה היא גם שבח להשם, שהקדוש ברוך הוא נגאל איתנו, היא גם שבח לישראל, שזאת ישועת עולמים, בכל הבחינות מכיוון שהשם איתנו. מקובל? אז נראה רק עוד מדרש אחד, מקום מספר 4, אומר המדרש, ראיתי, זה גם כן בספר זכריה, אמנם זה מדרש בשיר השירים, אבל הפסוק הוא מזכריה. ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושניים זדים עליה. אומר המדרש, טרנה מוראי, אחד אמר גולה, הגולה הזאת זה מלשון גולה, ואחד אמר גאולה, זה מלשון גאולה דווקא. מנדה אמר גולה, שגלו בבבל, וגלתה שכינה עמהם. זאת אומרת, זה שהוא רואה במנורה את הגולה על ראשה, את הגולה, כיוון שגם השכינה בגולה. ולמנדה אמר גואלה הוא פרוקה. כן, הגולה זה בעצם הגאולה. לכתיב גואלנו השם צבאות שמו, קדוש ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל וכך, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זאת אומרת, יש פה בעצם שני המוראים, שאחד אומר שגולה זה משורש גולה, ואחד אומר שגולה משורש גאולה. ולא זוכרים מי אמר מה, דבר מדהים. כזאת מחלוקת קיצונית, ולא זוכרים מי אמר מה. יש לך איזה הסבר איך יכול להיות, ששניים אומרים, אחד אומר הכי גרוע, אחד אומר הכי טוב, ולא זוכרים מי אמר מה? הרי אפשר לומר שיש יותר סבירות שלא יזכרו מי אמר מה, כשאומרים שתי דעות שהן די קרובות, אז כאילו קשה לי לזכור, זה מבלבל קצת, אבל כאילו בשתי דעות כאלה, יש סיכוי שלא יזכרו מי אמר מה?
כי זה בעצם אותו דבר.
מצוין. כי זה בעצם אותו דבר. כשאני אומר שהשכינה גלתה איתנו, זה שורש הגאולה. כשאני אומר שיש איתנו בגלות שכינה, זה גם הסיכוי והאור שלנו בגלות, שהוא גם יביא אותנו לגאולה בסופו של דבר. זה לא שתי דעות, זאת הדעה. לכן אחד אמר ואחד אמר. נכון, יפה מאוד. אז אנחנו נמשיך עוד קצת במערל, ואחר כך נראה קצת על העניין של יעקב אבינו, שבו בעצם חותם המערל את הפרק. אומר המערל, הוא בספרי, נתקבצו כל ישראל אל משה. אמרו לו, משה רבנו, מה טובה עתיד הקדוש ברוך הוא ניתן לנו לעולם הבא? בוא תגיד לנו, מה הולך להיות איתנו בעולם הבא? אמר להם, איני יודע, מה אומר לכם? אשריכם, מה מתוקן לכם? הוא אומר, אפילו אני לא יודע להגיד לכם כמה טוב יהיה לכם, הכוונה כאן זה בגאולה כמובן, אבל אשריכם, מה מתוקן לכם? זה אשריך ישראל. משל לאדם שמסר את בנו לפדגוג, הביא אותו לבית ספר, למורה, והיה מחמדו, הוא מראה לו, פדגוג מראה לילד, ואמר לו, כל האילנות הללו, כל הגפנים הללו שלך, וכל הזיתים שלך. כשהגיע להראות, אמר לה, איני יודע מה אומר לך. אשריך, מה מתוקן לך? אין לי מילים, אשריך. באמת אשריך. כך אמר משה לישראל, איני יודע מה אומר לכם, אין לי מילים, אשריכם ישראל, מה מתוקן לכם? מרב טובך, אשר צפנת לראיך. הטוב הוא כבר אי אפשר לתאר אותו במילים, עד כאן. רצה לומר כי בסוף דבריו, היה אומר להם, הכוונה משה, כי אי אפשר לפרש ולהגביל את מעלת ישראל, והצלחתם האחרונה, באמת הגאולה, היא דבר שאין לו מילים, אין לו ראתה, אלוקים זולתך. ולכן, התקווה האחרונה, כיוון שהשם איתנו, והגאולה, גאולת עולמים, האושר העצום, האור העצום שיש שם, אי אפשר להסביר אותו בכלל במילים. וזה שאמר, אומר המהר"ל, במדרש, כי הגאולות הראשונות היו על ידי בני אדם, ולא הייתה הגאולה במה שהוא התברך צורה אחרונה לישראל. היו גאולות שהן דרך שליחים, ולכך היה הפסק לגאולות אלו. אבל הגאולה האחרונה תהיה במה שהוא התברך צורה האחרונה לישראל, לכך לא תהיה הפסק לדבר הזה. וזה שאמר ישראל נושע בהשם תשועת עולמים. כמו שאמר, מי חמוך עם נושע בהשם. אמר גם כן כאן, ישראל נושע בהשם. הכוונה היא שבאמת עכשיו תהיה גאולה שלמה, כיוון שהקדוש ברוך הוא איתנו. אומר המהר"ל, ואף כי גאולה אחרונה, גם כן יהיה על ידי המשיח, חילוק והפרש בין גאולה ראשונה ובין גאולה אחרונה. כי גאולה ראשונה הייתה מתחייבת מצד ישראל ומצד זכות אבות. וגאולה הזאת יש לה הפסק. כי כל דבר שהוא מצד האדם, יש לו הפסק. אבל גאולה אחרונה, אף כי תהיה על ידי המלך המשיח, תהיה מצד השם יתברך. המשיח הוא רק צינור. ובאמת זה יהיה גאולת השם. אשר הוא מעמיד המשיח. ודבר זה נקרא כי השם יתברך הוא הגואל. הוא כבר ידבר למעלה על פסוק ירום וגבוה ונישא. כי מלך המשיח מעלתו על המלאכים אפילו. וזה מפני שהשם יתברך מעמיד אותו. אבל גאולה ראשונה הייתה מצד ישראל, וזכות ומדרגות האבות גרם. ודבר זה מחייבים הכתובים, כמו שאנחנו רואים בוערה, שכן וערה אל אברהם, יצחק וליעקב באל שדי, שזה בזכות האבות. עד שבשביל זה אמרנו כי האבות נזכרו בגאולה ראשונה כסדר. וזה כי גאולה ראשונה בזכות אבות. ראשון הזה אברהם, שאליו הבטיחו תחילה על גאולת בניו, או הבטיחו תחילה, על גאולת בניו, ולכך ראוי שיזכיר אותו ראשון. אז גאולה ראשונה הייתה בזכות אבות, בזכות בני אדם, דרך שליחים, ולכן היה לה הפסק. אבל גאולה האחרונה אינה מצד האבות, מצד השם יתברך, אשר ממנו הגאולה. ויעקב קרוב אל השם יתברך, כי צורתו חקוקה בכיסא הכבוד. וכמו ש... ידבר למעלה שיעקב קרוב אל השם יתברך מצד הסדר שהוא אל האבות. כוונה באמת יעקב הוא הרי התפארת, הוא הקומה העליונה, הוא בחיר האבות. ומה שאמרו כי גאולה אחרונה נצחית, במה שהגאולה מצד שהשם יתברך צורה אחרונה לישראל, וכך היא נצחית. וכמו שאמר כתוב, ישראל נושע בהשם תשועת עולמים. אז בגאולה הראשונה זה מגיע מלמטה, לכן זה אברהם, יצחק, יעקב. בגאולה האחרונה זה מגיע מלמעלה, ולכן יעקב יצחק אברהם, ולכן יעקב הוא זה שנזכר ראשון, אתם כן זוכר, כתוב בטח, אתם בטח זוכרות שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. זאת אומרת, כשזה מגיע מלמעלה, זה מתחיל ביעקב, נמשך ביצחק, מסתיים באברהם, ולכן זה מגיע דווקא דרך יעקב אבים, ולא דרך אברהם, כמו שבגאולה הראשונה, והרה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. אז אם כן, הגאולה האחרונה היא גאולת עולמים, היא גאולת השם. אמנם זה מגיע דרך המשיח, אבל העניין של האופי של הגאולה, והנצחיות שלה, היא קשורה בכך שזה ישועת השם. אז מה שלמדנו בעצם בפרק הזה, שאנחנו מצפים לגאולה שלמה, לגאולה מוחלטת, מכיוון שהשם גלה איתנו, הוא הגלות, הוא הגאולה. מכיוון שהוא גואל אותנו, הוא גואל גם את עצמו בתוך זה, את שמו הוא גואל. ולכן זה יופיע בצורה שלמה, בצורה שעם ישראל מגיע בשלמות מוחלטת, גם דרך ההגנה שהשם מגן עלינו, גם דרך אחר שהוא נותן בידינו, גם דרך השליטה שהוא משליט אותנו על כל העולם, כדי להנהיג את העולם כולו בשם השם. לשם אנחנו בעצם חותרים, ולא לגאולה שגאולה חסרה. זה בעצם מה שיוצא מתוך העובדה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, גם בגלות וגם בגאולה. שאלות בכבוד. אשרינו ישראל. אז רק הייתי רוצה קודם כל לומר שבשבוע הבא אנחנו רוצים לסיים את את נצח ישראל. יש לנו עוד פרק מאוד מאוד קצר, פרק סמך ג', שהוא עוסק בעצם בשיר הסיום של הגאולה, שכשתגיע השלמות כולם, כל הבריאה תשיר, שירה חדשה או שיר חדש. אז זה מה שאנחנו בעצם הולכים לסיים, ואני מתלבט מאוד אם זה ריאלי לצפות להיפגש ולסיים את זה בשידור חי. בואו נראה, באמת ניקח אולי 2-3 בנות שירצו לקחת החלוט, אנחנו נהיה בקשר, בואו נאמר שנניח לקראת יום ראשון או שני, כדי לראות את הפורמט שבו נעשה את הסיום של ספר נצח ישראל. מקובל עליכם?
כן.
אז אם אפשר להכין את פרק סמך ג' זה מאוד קל, זה משימה כלילה, זה גם פרק משמח מאוד, ונהיה בקשר ביום שני, או ראשון אפילו, כדי לקבוע את הפורמט שבו נסיים את הספר נצח ישראל. יישר כוח, יישר כוח.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה, הרב, שבת שלום.